ערב טוב, שלום וברכה. נוציא לטובכם חומשים. זוכים, היינו פותחים כמו שצריך בחג גדול היום. 19 באב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אחרי שבשנה שעברה עסקנו בהרחבה בט"ו באב, וכן אני רוצה להמשיך ברצף הפרשיות, סתם להתחבר גם לט"ו באב. אבל על היום הזה אמרו רבותינו, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. ובלי להיכנס בכלל, רק צריך להבין, לא היו ימים טובים לישראל, זאת אומרת שזה יותר מפסח ויותר מראש השנה ויותר מסוכות. אין שתי אפשרויות להאמין במשפט הזה. יש ימים טובים לישראל, אבל כ-15 באב וכיום הכיפורים לא היו ימים טובים לישראל. עליהם הוא אומר, צאנה וראנה, נכון? כך כתוב במשנה, בנו ציון, במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו, כך המשנה בסוף מסכת הענית, ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. והפסוק הזה הולך על יום הכיפורים ב-15 באב. רש"י מסביר, ביום חתונתו זה מתן תורה, הכוונה היא לא לחג השבועות. אוהו, למה פרצת עליך פרץ?
שיהיה משהו.
עמדו חעמים. לרש"י מסביר, ביום חתונתו זה יום הכיפורים, שהוא יום קבלת לוחות אחרונות, והוא יום סליחה ומכילה ויום שמחה לישראל. יום שמחת ליבו זה 15 באב. וזה החג שכדי להבין אותו אנחנו מתכוננים בו לבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. זה משהו, צריך להבין את ה, להבין בכלל מה זה. אז זה רק כדי לדבר על ההרגשה, לא מדבר על זה עכשיו. עכשיו ניכנס לסוגיה בפרשה שאנחנו כבר מדברים בה כמה שבועות. האמת שזה ודאי ודאי קשור גם לט"ו באב. אולי בסוף נחזור גם לט"ו באב. אבל נתחיל בסוגיה אחת מתוך הסוגיות. חומשים לפני כולנו, נכון? יש חומשים. אני רוצה לעבור ברשותכם ברגע אחד על כמה נקודות בודדות, גם בפרשת ואתחנן, גם בפרשת עקב. זה חוזר על עצמו בעוד פרשות, אבל בואתחנן ובעקב זה מאוד מאוד חזק. אני אקח ברשותכם חומש אחד שבו אפשר לרוץ. יש גם בסטנדרי אור, הנה. גם בואתחנן, גם בעקב, אולי נפתח בטובכם. אתם, מיד כשנתחיל את זה, אתם תזכרו את זה, מופיע המון פעמים. נפתח את זה בפרשת ואתחנן. קשור לדברים שדיברנו בשבוע שעבר. אנחנו מתקשרים גם לדברים שעסקנו בהם לפני שבועיים, של רבי שמעון בן נתנאל על הקורא קריאת שמע, הרואה את הנולד. נחזור לזה עוד מעט. נתחיל רגע מהפרשה. פרשת ואתחנן, ברשותכם, בואו נפתח כמעט בכל הפרשה, בואו נפתח בשני, פרק ד', פסוק ד', הפסוק האחרון שלפני שני של הפרשה, פרק ד', פסוק ד'. אחרי שהוא מתאר את בעל פאור, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, אולי כן נראה את הפסוק האחרון, עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל אשר הלך אחרי בעל פאור, השמידו השם אלוהיך מקרבך. מול ההשמידו הזה, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. ועכשיו, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ. ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם וכולי וכולי, וכל העולם מבין את זה ואומרים מי גוי גדול אשר לו אלוהים חוקים קרובים אליו וכולי. רק דבר אחד מפחיד אותי, אומר משה רבי. מה? פסוק ת' רק הישמר לך. זה כל הזמן יופיע וכל פעם עם איזו קידומת של רק. זאת הנקודה. ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. משבוע שעבר לא כל כך קשה לזכור, אז דיברנו על ונושנתם בקיתולית בנים ובני בנים. אני ארצה לדבר עוד מעט על כלי מדויק, כלי מפורט שמציע משה רבינו של אנטי שכחה. קפסולה נגד שכחה. קפסולה להתחדשות. הוא מגדיר אותו מאוד מפורש, זה זועק כשרואים את זה בפסוקים, ואת זה אני רוצה ללמוד ביחד עוד מעט. אבל בינתיים בוא נראה את האזהרות. שוב פסוק ת' רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. חז"ל לומדים מזה שהשוכח את תלמודו, כתובים עליו דברים קשים מאוד מאוד מאוד. חז"ל אומרים ואם הוא שכח בעל כורחו, משנה במסכת אבות. אלא מי שמשכח, הכוונה שהוא לא חוזר והוא לא מתחדש והוא לא, רק ישמר לך פן תשכח. את מה תשכח? יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך וחורב ואמור השם אליי, הקהל לי את העם והשמיעם את דבריי וכו' וכו' וכו'. ואם תשכח, מה יקרה לך? אם תשכח, אז אתם תגיעו לבנושנתם, תגיעו לעבודה זרה. פסוק ת' זין, בהמשך פרק ד', פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת קול. וסיכום פסוק כף ג', סיכום הפרק, פסוק כף ג', הישמרו לכם פן מה? תשכחו את ברית השם אלוהיכם אשר קראת עמכם. ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר ציווך השם אלוהיך. וזה הולך ונהיה קשה יותר ויותר. פסוק כ"ה, הפרשה שקראנו בתשעה באב, חוץ מבשבת. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. דיברנו על ההתיישנות הזאת, על החורבן, על הגלות, 850 השנים האלה. וישחתם ועשיתם הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ כי אבותו וידון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שם מלא רשתה. לא תאריכון ימים עליה כי ישמתי שם ידון. תראו את הטוטליות הנוראית פה. מזכיר לכם אגב שהפרשה התחילה האנטיתזה לבעתם הדבקים, הוא זה שהלך אחרי בעל פאור ומה עשה לו השם? השמידו. השמד תשמידון. גם אם הפשט הוא פשט, זה שמד. משהו נשמד, הפנים נשמד. יכול להיות שאתה חי כאילו. ואז, נו, מה יהיה הפתרון אם תגיעו למצב כזה? אבל זה לא ארגז כלים מוצע, זאת עובדה. והפיץ השם אתכם בעמים, נכון? ותגיעו לגלות, ועבדתם שם אלוהים אחרים, וביקשתם משם את השם אלוהיך. אז בידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת איפה. כלומר, זה הפתרון? יש עוד פתרונות מוצאים חוץ מ... והפיץ השם אתכם בעמים? מה ה... אני מבין את הקושי, אני מבין את הסכנה הגדולה. אני אזכיר את דברי הנציב שאולי הזכרנו בשבוע שעבר בהבלכה. הנציב מוולוז'ין בעמק דבר אומר פה בפרשה, הנציב, ראש הישיבה, ראש ישיבת וולוז'ין, הוולוז'ינאי, אומר כאן הגדרה מדהימה. מה הוא פה כל כך מפחד? שישכח את מעמד הר סיני, הרי כל היום עוסקים בתורה, מה הוא מפחד? איזה עוד עם עוסק בתורה כל כך הרבה? איזה עוד עם יש בו כל כך הרבה תלמוד תורה? מה הפחד האדיר שתשכח ותשכח ותשכח? הנציב אומר, הישמר לך פן תשכח, אני מצטט אותו. לפעמים מרוב עסק התורה ופלפולה יכול שישכח את המעמד ואת הר סיני ואת האיש. גבל, אתה יכול, איך קראנו לזה לא מזמן, אתה יכול לזכור את הכתוב ולשכוח את החקוק. אז מה הפתרון? כאן לא מוצא פתרון פוזיטיבי. כאן מוצא שנבין את המהלך, איך אדם גולה, איך אמרנו בגלות, או אתה נגלל כמו הגל, או אתה, או אתה נפלט ויוצא, ואז ביקשתם משם, בצר לך ומצאוך. זה ודאי לא פתרון פוזיטיבי. יש ארגז כלים שמשה רבנו מציע? מה הוא מציע? מה הוא מציע לעשות? בוא נראה הלאה. הוא ממשיך, אני מדלג אחרי עשרת הדיברות, אחרי עשרת הדיברות. את הדברים האלה, פרק ה' פסוק י' ת'. לא, אני אלך עוד יותר אחורה, עוד יותר קדימה כבר, כדי לקצר, כי אני רוצה להגיע גם לפרשה התקף. פרק ו' מפסוק י'. פרק ו' מפסוק י'. והיה כי הביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך. מי שקוראים את הפרשה, כמו הרבה פעמים בספר דברים, נדמה להם שיש עוד פעם חזרות ועוד פעם חזרות ועוד פעם חזרות. מכירים את התחושה הזו בספר דברים? צריך ללמוד את זה היטב. והיה כי הביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. כבר מריחים באוויר על מה הוא הולך לדבר. יש הכל ונושנתם, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת. הישמר לך פן תשכח. מקודם זה היה פן תשכח את מעמד הר סיני. עכשיו זה פן תשכח את מה בפסוק י' ו'? פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, אדוני המיליונר. אתה הגעת לבתים אשר לא בנית, ובורות חצובים אשר לא חצבת, וכרמים אשר לא נטעת. אתה זוכר את ארץ מצרים, בית עבדים? את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשווה. אתה יכול לשכוח שיצאת מבית עבדים כדי לא להיות עבדי פרעה, אלא כדי להיות עבד השם. את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשווה. ואם לא, מה יקרה? עוד פעם אותו דבר. ואם לא, מה תעשה השכחה? נו, לא תלכו אחרי אלוהים אחרים, אלוהי העמים. זה לא הולך כל הדרך. זה סתם חזרה? פעם הוא דיבר על לא לשכוח את מעמד הר סיני, פעם הוא דיבר... שימו לב לדבר מעניין, בסוף הסיפור של לא לשכוח את מעמד הר סיני, הוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, איך? על ידי והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. רש"י אומר שם, היום שיהיה לך כדיוטגמה חדשה, כחיבור חדש, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. שם הוא מדבר על תורה מחודשת. מי שיודע לשים טוב לב, ישים לב שכאן, בפסוק י"ג, הוא לא אומר משהו כללי, הוא אומר מפורש, הישמר לך פן תשכח, ומה אתה תעשה, וכאן מופיע ארגז הכלים, את השם אלוהיך תירא, יראת השם, איך מגיעים לזה? ואותו תעבוד. תזכרו את שתי המילים האלה. בואו נדלג לפרשת עקב. אני מדלג לפרשת עקב. בפרשת עקב, הדברים חוזרים על עצמם כמה וכמה וכמה פעמים, עוד פעם השכחה והשכחה, פרק ח' בפרשת עקב. פרק ח' בפרשת עקב, מיד בשני. שני, אנחנו עכשיו ליל שני. אחרי שהממש אנחנו מתכננים את זה כבר, עוד פעם כמו שאנחנו מרגישים בדברים חזרות, אה? אתה מגיע לארץ, נכון? פסוקים מוכרים, ארץ חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון, אני בפרק ח' פסוק ח', השם אלוהיך מביאך אל הארץ, נכון? ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. היא שמר לך כאילו צפוי. פן תשכח, אגב גם באותה לשון אפילו. היא שמר, כשאתה רוצה לחזור על משהו שלא תשכח, לא לשכוח, אתה חוזר על זה באותה מטבע כל פעם מחדש. לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת, אגב מתחשק לך להגיד וברכת, כלומר פן תאכל ושבעת ולא ברכת. למה? ובתים טובים תבנה וישבת, ובא לך לומר כבר היינו בזה משה רבינו, דיברנו על זה בפרשה הקודמת שבוע שעבר, כבר היה בתים טובים חצובים אשר לא חצבת, מה חוזרים עכשיו? ובקרך וצונך ירביון וחסד וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, ומה יקרה אז? ורם לבביך, אני עושה סוגריים של 10 שניות, זה מזכיר לי השנייה שאני רוצה להקדיש את השיעור זה לעומת זה, לדידינו, לרם בן שפרה שהשבוע, רם בן דוד, השבוע יום פקידתו. ורם לבביך, האנטיתזה של זה, ושכחת את השם אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, המאכילך בממן במדבר, ואמרת בי לבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. תזכור שהשם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. והיה פסוק יוטט, אם שכוח תשכח את השם אלוהיך, ועוד פעם ידית, מה עושה השכחה? נו, והלכת אחרי אלוהים אחרים. אגב, גם אם זה כתוב 1,000 פעמים, אנחנו לא עושים את החיבור הזה. שוכחים, זה לא אומר עבודה זרה. ואצל משה זה מחובר. והלכת אחרי אלוהים אחרים ועבדתם והשתחווית להם. העידותי בכם היום, שימו לב לסגנון עוד פעם, כי אבות, זוכרים את העידותי בכם היום, כי אבות עובדון מהר מעל הארץ, כי ישמע אותו דבר, כי אבות עובדון כגויים אשר השם האביב מפניכם, כן עובדון עקב לא תשמעון בכל השם אלוהיכם. זה סיום של כל הבעיה, עקב תשמעון אז הוא בירח, ואם לא אבות עובדון כגויים עקב לא תשמעון. ואז מה? פרק ט' פסוק א', שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים, נכון? אל תאמר בלבבך, בעדוף השם אלוהיך אותה מלפניך, בצדקתי הביא אני השם לרשת. לא. וידעת כי לא בצדקתך השם אלוקיך נותן לך את הארץ הטובה. זכור אל תשכח. פסוק ז', עוד פעם, הפעם את אשר הקצפת את השם אלוהיך במדבר. הוא מספר את הסיפור של חטא העגל, הוא מספר את חטא העגל, אני מדלג לפסוק י' ז', הוא מספר על שבירת הלוחות, עוד רגע אנחנו גומרים את הציטוטים ומיד תראו את המהלך, ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידיי ואשברם לעיניכם, ואתנפל לפני השם כראשונה 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, כי יגורתי מפני האף והחימה. ואז הוא מספר עוד סיפור, ובתבעירה, פסוק כ"ב, ובמסע, הכל הפרשה שלנו השבוע, ובקברות התאווה מקציפים מניתם את השם. ומשלוח השם אתכם יקדש ברנע לאמור, חטא המרגלים, גם אז פסוק כ"ד ממרים מייתם עם השם, מיום דעתי אתכם. מיום דעתי אתכם ממרים מייתם עם השם. ומה אני עשיתי? פסוק כ"ה. והתנפל לפני השם את 40 היום ואת 40 הלילה אשר התנפלתי. הוא כבר אמר את הביטוי והתנפל. ועוד פעם והתנפל, עכשיו על הנושא של המרגלים. ואתפלל אל השם ואומר השם אלוהים אל תשחט עמך ונחלתך אשר פדית בגודלך אשר הוצאת, אשר הוצאת מארץ מצרים וכו'. מה יאמרו העמים והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. ואני קורא את זה בכוונה את הכל ביחד, כי כשקוראים את זה זה כל קטע, המילה קטע היא מילה נוראית, קטוע, כל קטע הוא דבר נפלא בפני עצמו. היום הילדים קוראים לזה איזה קטע. כל דבר נפלא, אבל תראו רגע את הכל, תראו עוד שנייה, מה הוא מספר עכשיו? שחטאתם ואני התפללתי? בסדר, נו, נו, עוד שנייה. בעת ההיא אמר השם אליי פסולך שני לוחות אבנים כראשונים, בסדר. כתבתי ושוב חטאתם, ואני מדלג עד פסוק י"ב, עד פסוק י"ב. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל ממך? מה השם אלוהיך רוצה ממך? כי אם להיראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, את השם אלוהיך תיראה, אתם זוכרים? מה זה נקרא לירא, ללכת בכל דרכיו? ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. פסוקה, פסוקה, את השם אלוהיך, נו, תירא, אותו תעבוד. אתם שמים לב? ובו תדבק ובשמו תשבע. הוא תהילתך והוא אלוהיך, וההמשך של זה ממשיך עד סוף הפרשה, והיא מסתיימת בבעיה עם שמוע וכו'. לא לחינם לעניות דעתי, הנושא המרכזי של הפרשות בסיפורו של משה הוא התפילות שלו. הפרשה הקודמת היא ואת חנן. מרכזה של הפרשה הזאת הוא ואת נפל. שלוש פעמים ואת נפל, ואת נפל, ואת נפל, ואת פלל. אתם שמים לב לפועל התפעל של ואת חנן, ואת נפל, ואת פלל. והמגמה של משה רבנו היא ללמד אותנו מצווה. מצוות עשה. שמקורה נחלקים הראשונים, אם הוא בפרשת ואת חנן ובפרשת עקב. והמצווה היא ואותו תעבוד. או ולעובדו בכל לבבכם, של והיה עם שמוע. או ואותו תעבוד של פרשת ואת חנן שקראנו מקודם. ארגז הכלים שמציע משה רבינו. למי שמתבונן בעומק של הפרשות, הוא תפילה. יש דרך אחת לא להתיישב. לעבוד את השם. טוב, לעבוד את השם זה מושג כללי. כך מגדיר הרמב״ם בספר המצוות בפרשה שלנו, ומביא אותו בעל החינוך, על הפסוק את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד. המצווה נקראת המצווה התף למד א', לעבוד את השם שנאמר אותו תעבוד. לרמב״ם יש קושי גדול. אצל הרמב״ם ישנו עיקרון שלא מונים מצוות כלליות. כלומר, לא מונים מצוות שכוללות את כל התורה. הרמב״ם לא ימנה את מצוות קדושים תהיו. אולי גם ארץ ישראל כך, ועוד. לכאורה, גם המצווה לעבוד את השם היא מצווה כללית. ופשט הפסוק פה הפשוט הוא תעבדו את השם, תראו אותו, תאהבו אותו, ואל תעבדו עבודה זרה. ככה אנחנו רגילים לקרוא. והצעתי לעניות דעתי זה לעשות מהפכה בקריאה ולהבין. ספר דברים הוא ספר התוכחה של משה רבינו, ועוד נראה בפרשות הבאות בעזרת השם איך משה רבינו מכניס את עצמו כל הזמן לתוך התוכחה. גם בי התענף השם. ויתעבר השם בי למענכם ולא שמיים. כך הוא מלמד אותנו איך להתפלל ואיך לא להישבר כשאני מתפלל והתפילה לא מתקבלת. ויאמר השם אליי רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. והוא מלמד אותנו דבר כל כך פשוט, שכמעט מרדים מרוב פשטותו. אבל איך אומרים עליו חז"ל? קירום זולות לבני אדם, זאת התפילה. שהיא דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. יש כאן כלי שאותו רוצה ללמד אותנו משה רבינו. למי שיותר יעמיק הוא יגלה איך משה רבינו מלמד אותנו לא רק את התפילה אלא את הסידור. ויזהיר בקריאת שמע, שמע ישראל, ובתפילה, ואותו תעבוד. יש כלי שכשנתבונה פה באמת לעומק, ולא כמצוות אנשים מלומדה, הוא הכלי שבא כהצעה להישמר לך פן תשכח. עבודת החיים היא התפילה. לא יודע אם אנחנו מתבוננים בזה מספיק, רק על עצמי לספר ידעתי יודע כמה לא. אבל זה סוגיית הסוגיות. עוד רגע נגיע לתפילה עצמה, אבל קודם כל המושג עבודת השם. שימו לב רגע, אני קורא את החינוך כמו שהוא מצטט מהרמב"ם. לעבוד את השם שנאמר אותו תעבוד, ונכפלה זאת המצווה כמה פעמים, ואותו תעבוד, דברים בבית חנן, ואותו תעבוד הוא אצלנו, ולעובדו בכל לבבכם, בבעיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם, היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. רש"י שואל, והיה אם שמוע תשמעו, מה הכפילות הזאת? אומר רש"י, לא מזכיר לך, והיה אם שמוע תשמעו את מה שלמדנו לפני כמה פסוקים, והיה אם שכוח תשכח? אתה לא רואה ששמוע תשמעו? זה האנטיתזה של שכוח תשכח. אומר רש"י, שמוע תשמעו, אם שמעת בישן תשמע בחדש. האם אתה מתחדש מהתורה הזאת או מתיישן ממנה? נו, אז איך התורה תתחדש בי? באה התשובה, ולעובדו בכל לבבכם. יש ארגז כלים. אי, זה לא עובד, סימן שאתה לא יודע להפעיל את הארגז. צריך ללמוד איך מפעילים את הארגז. כל החיים צריך ללמוד איך להפעיל את הארגז הזה שנקרא באותו תאור. והוא מביא מהרמב"ם, וכתב הרב רבנו משה בן מימונזה, אף על פי שמצווה זו היא מהמצוות הכוללות, כלומר שכוללות כל התורה, כי עבודת האל תכלול כל המצוות. ובפשטות לא כתוב את המילה להתפלל, אלא כתוב לעבוד, ולעבוד את השם זה תרי"ג מצוות. לעבוד את השם זה לעסוק במלאכה לעבודת השם, לעבוד את השם זה כל החיים. וממילא לא צריך הרמב״ם לשיטתו, נו, למנות את זה כמצווה, אז למה הוא מונה את זה? יש בזו כמוכן פרט. למרות שזו מצווה כוללת הכל, יש בה, חוץ מזה שהיא כוללת הכל, פרט. וכיוון שיש בה ספציפיקה, יש בה התפרטות, פרט, שכן אפשר לגעת בו, אז הוא נמנע למצווה. זה לא כמו להגיד מצווה לקיים את כל המצוות, אלא יש מצווה להתפלל, יש בה פרט. והוא שיצוונו האלה התפלל אליו, וכמו שאמרו בספרי ולעובדו בכל לבבכם, איזוהי עבודה שבלב זו תפילה. ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אמרו, מניין לעיקר תפילה בתוך המצוות? מהכה, את השם אלוהיך תירא, אותו תעבוד ובשמו תשבע וכולי. אגב, מרתק, הרמב״ם בספר המצוות במצוות עשה ה', הרמב״ם בספר המצוות במצוות עשה ה' מביא את המצווה הזאת, ושם כתוב כך, ונכפלה מצווה זו שנאמר הוא לעובדו בכל לבבכם, והוא מצטט את דברי רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ומביא, ובמשנתו נאמר, ולעובדו בכל לבבכם זו תפילה, ולעובדו בכל לבבכם, תחזיקו טוב, זו תורה. רבי נחמן, יש להתפלל תורה. אז כבר אצל הרמב״ם זה נמצא, במצוות עשה ה'. ולעובדו בכל לבבכם זו תפילה, ולעובדו בכל לבבכם זו תורה. צריך להבין את הנקודה הזו, כי היא נקודה פלאית. לי אין ספק בכלל שמשה רבנו רוצה להסביר לעם ישראל איך מתפללים, לכן הוא מספר להם על התפילות שלו. הוא לא בא לספר לנו, תשמעו, אתם יודעים, אני התפלל. מה זמני אותי? הוא בא לספר, אני אגיד לכם מה עושים כאשר ב-17 בתמוז יורדים, והקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני והשמידים. אז אני אגיד לכם מה עושים. לא נוחתים פתאום לראש חודש אלול. מ-17 בתמוז לא מגיעים מיד לראש חודש אלול. יש יולי-אוגוסט באמצע. כבר אמרנו את זה, אי אפשר ישר להגיע לראש חודש אלול, צריך לנסוע קצת לפירנצה. מה עושים באמצע? באמצע יש 40 יום להתפלל. לא מתחילים את זה בראש חודש אלול, כי אלול והצגות. את זה מתחילים ב-17 בתמוז. איך, על מה, על מה מתפללים? זאת נקודה פלאית. בראש חודש אלול, בעת ההיא, פסוק י', פרק י', פסוק א', אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים, אחרי ואתנפל 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 ואתפלל. אז אמר לי השם, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. הזכרנו את זה פעם. הקדוש ברוך הוא לא רמז למשה רבינו ב-17 בתמוז שאי פעם נקבל לוחות שניים. הוא לא רמז על זה מעולם. התפילה הייתה שלא נשמר. התפילה הייתה שהוא יכניס אותנו לארץ. הנה מלאכי ילך לפניך. משה רבינו מתפלל 15 באב ויום הכיפורים. מה היה ביום הכיפורים? יום סליחה ומחילה לישראל, שבו ניתנו מה? לוחות שניים. אתם יודעים מה הסוד של לוחות שניים שאין בלוחות ראשונים? בלוחות ראשונים לא היה שכחה. בלוחות שניים יש שכחה. לכן צריך לחזור. לכן צריך ללמוד. לוחות ראשונים היו חקוקים, לוחות שניים כתובים. לעובדו בכל לבבכם זה לא רק תפילה, לעובדו בכל לבבכם יש תורה שהיא לעובדו בכל לבבכם, ויש תורה שהיא לא לעובדו בכל לבבכם. זה שתי תורות, זה בכלל לא אותה תורה, זה אותה מילים, אבל זה לא אותה תורה. משה רבנו מספר מה קורה בתפילה שלו, והוא מספר על שתי תפילות. האחת על שמה נקראת כל הפרשה, ואת חנן. ומי שקורא את פרשת ואת חנן מתפלא. הרי הפסוקים שמתארים את הרצון של משה להיכנס לארץ ואת תשובתו של הקדוש ברוך הוא, זה 5-6 פסוקים בהתחלה. משם פרשה שלמה שעוסקת לדבר אחר. מעמד הר סיני, לא לשכוח, 10 הדיברות. למה כל הפרשה נקראת על ואת חנן? זה דבר פלא פלאות. כי זה מה שרוצה משה רבינו ללמד בכל הפרשה. להתחנן. תקט"ו תפילות. ללמוד להתפלל. להאמין בתפילה. להבין מה זו תפילה. להתבונן במושג תפילה. כמה תקט"ו תפילות אפשר להתפלל על אותו דבר. ואז הוא עובר בפרשת עקב, ונדמה לכם שהוא חוזר. הוא מספר כל פעם איך התפילה היא ארגז הכלים שאיתו הוא משתמש. ואז הוא אומר לנו, זה הבסיס לעבודת השם. נו, אז למה זה נקרא לעבוד? למה הוא לא אומר תתפלל פשוט? מה פירוש לעבוד? יש מאמר מדהים, מופלא. אחד מהמאמרים היסודיים של האדמו"ר הזקן על הסוגיה של תפילה. המון המון עוסק האדמו"ר הזקן בתפילה, המון. רואה בזה את הסוד של הכל. באחד המאמרים, מאמר שמופיע בפרשת בלק על הפסוק לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. מסביר שם האדמו"ר הזקן לדברי חז"ל, מפני מה ניתקנו 18 ברכות בתפילה? חז"ל אומרים שתקנו 18 ברכות, יש 18 חוליות בעמוד השדרה. וחי החוליות שבשדירה הם כנגד חי הברכות, או חי הברכות של 18 הם כנגד חי החוליות. חוליה ה-19, אותו מעלה, אז עיניו לא ניכנס עכשיו. אבל זה החוליות שבשדירה. אדמו"ר הזקן שואל שאלה פשוטה. אם התפילה היא כל כך עקרונית והיא ארגז הכלים של הכל, למה היא בקושי מצווה? אני אסביר למה אני מתכוון למה היא בקושי מצווה. על פי הרמב"ן, שהחינוך ממשיך ומצטט אותו, אין מצוות עשה להתפלל. על פי הרמב"ן, מצוות העשה היא שאם יש צרה, צריך לזעוק להשם. כלומר, אם הייתה צרה ולא זעקת, ביטלת מצוות עשה. שנאמר, וכי תבואו מלחמה על ארציכם, בארציכם, על הצר הצורר אתכם והריאותם. אבל אין מצווה להתפלל כל יום. אלא שזה מצוות עשה מדי רבנן. האמת היא שגם לפי הרמב״ם אין לי מצוות עשה להתפלל ערבית. וודאי לא 18 ברכות. ולכאורה גם דיני כוונה שבתפילה וכל הדינים הגדולים שמופיעים בכל סוגיות תפילה הם לא חלק מהמצוות עשה להתפלל. סלמור, זה כן יש שאלה באמת מאוד יסודית. מצד אחד אתה אומר שזה הבסיס לכל, דברים העומדים ברומו של עולם, הכל זה התפילה. מצד שני, זה לא מצוות עשה. ואם זה כן מצוות עשה, זו מצוות עשה כללית. היא לא מפורטת. חז"ל פירטו אותה, חז"ל נתנו מטבע לשון למצווה, הגדרות למצווה, סידור. אבל כל זה המשך. שאלה מאוד חשובה. ומאידך אנחנו יודעים שכוונת התפילה והכוונות שבתפילה יש להם משמעות גדולה מאוד. איך הזכרנו לא מזמן? הדין של האומנים שקוראים בראש האילן כדי שלא לבטל את מלאכתם, קריאת שמע, שהיא מדאורייתא, ודאי. אז הם קוראים בראש האילן כי אין להם שום היתר לגזול מזמן העבודה שהמעביד, הם חייבים לו. הם לא יכולים לרדת מראש האילן כדי לקרוא קריאת שמע, למרות שצריך להתכוון בלאחד את השם. מה שאינן רשאים לעשות כן, בתפילה. משנה מפורשת שנפסקת להלכה. זאת אומרת, למרות שקריאת שמע היא מצווה מן התורה, ותפילה היא מקסימום מצווה להתפלל, אז גם בראש האילן אפשר. אבל הכוונה שלך בתפילה, שהיא לא מצווה מן התורה, כן מעכבת יותר מן. אדמור הזקן אומר, אתם זוכרים שאמרנו ש-18 הברכות הם כנגד חי חוליות שבשדרה? תשמעו, זה דבר מדהים. אתם חושבים שזה סתם, מצאו איזה משהו 18 ועשו משהו יפה בספרי טבע. יופי, יש לי עכשיו גימטריה, תוסיף צ'ום. אתם יודעים מה זה חוט השדרה? חוט השדרה, כשמובא במסכת אוהלות, סימני טריפות בבהמה, להבדיל מאוד דומה באדם. סימני טריפות, הכוונה מה מטריף. מובאים האיברים למיניהם. חוט השדרה לא נזכר כאחד האיברים. חוט השדרה אינו איבר בין האיברים. הוא לא מופיע ברמח האיברים. אבל אם נפסק חוט השדרה, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, זה הסוף. נפסק חוט השדרה, היא ודאי טריפה. חוט השדרה הוא איפה הדבר היחיד שהוא לא איבר בין האיברים, הוא לא מצווה בין המצוות, אבל בהיפסקו אין משמעות לאיברים. אתם יודעים מה הוא עושה חוט השדרה? מה תפקידו של חוט השדרה? חוט השדרה בעצם ממשיך את החיות מהמוח, ממרכז החיים, ממרכז הנשימה, ויפח באפיו רוח חיים, נשמת חיים. והוא ממשיך את החיות הזאת עד לזה שהיא יכולה לעבור לכל הגוף. שמונה עשרה החוליות של חוט השדרה מתחברות לצלעות והצלעות לאיברים. החוט עצמו הוא לא איבר. בטעות אנחנו חושבים שיסוד הנשימה והחיים שלנו הוא בלב. אבל אנחנו יודעים שעד 120 שנים טובות לכולנו, מוות ליבי הוא לא המוות. המוות הוא שהמוח מפסיק את החיות. יש מושג בחסידות שנקרא המשכת המוחים, או בסגנון אחר המשכת הדעת. זה התפקיד של חוט השדרה. חי החוליות הם חי החוליות שמעבירים את החי, את החיות, לכל האיברים כולם. נפסק חוט השדרה, הכל נטרף, כי אין חיות. יכול להיות שעדיין הכל מתפקד, אבל אין שם חיות, כי ההמשכה מהחיות, ההמשכה מהמקור, כבר לא קיימת. מה פירוש לעבוד את השם? אחרי זה, מה זה עבודה שבלב? מסבים אגב לב לחוליות, אם החוט הוא ההמשכה של החיים מהמוחים, אז החוליות הן בעצם מה שנקרא אצל האדמו"ר הזקן האיברים הפנימיים, אותם איברים פנימיים שנותנים את היכולת להתחבר לכל האיברים. ואותן החוליות באה ההתחברות לצלעות ולאיברים ולכל, הכל, 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 הכל. זה לא ממשיך ברגליים, אבל החיות עד האצבע הקטנה של הרגל ממשיכה משם. הכל נמשך משם. נכון, אומר הרמב״ם, ואותו תאבות זה לא רק תפילה, ואותו תאבות זה תרי"ג איברים. ואותו תאבות זה תרי"ג מצוות ורמ"ח איברים ושס"ה גידים, ולכן זו מצווה כוללת. שם שואל האדמו"ר הזקן, בוא נעצור לשנייה. מה פירוש לעבוד את השם בכלל? מה זה לעבוד את השם? הזכרנו את זה בשנייה לפני שבועיים ולא פיתחנו. מה זה לעבוד את השם? אני מבין שאני הולך לעבוד, להבדיל את פרעו. או חיוב לגמרי, אני הולך לעבוד בעבודה, אני הולך לעבוד, אני הולך לתקן את המכונה של X, כי אני מומחה לתקן מכונות כאלה. לעבוד זה לשרת, לעבוד זה לתקן משהו מקולקל. לעבוד זה לתת משהו, אם אתה קורא לי לאיזושהי עבודה, זאת אומרת שאתה לא יכול לעשות אותה, א', ב', שצריך לתקן פה משהו, נכון? או א', שמשהו פה מקולקל, ב', שאני רוצה שאתה תעשה את זה. אמת? אז מה זה לעבוד את השם? א', מה מקולקל? בואו נסביר את הקלקול, מה התקלקל בטרנזיסטור? ב', אולי מישהו יסביר לי למה אני בדיוק נקראתי בתור מומחה. כלומר, אלה כדי, עוד פעם, כדי להגדיר עבודה, אני צריך להבין שמשהו התקלקל, ודבר שני, שאתה מומחה יותר ממני, כי אני לא אקרא לאינסטלטור שיקח ממני סכום סמלי, אם אני יכול לעשות את זה לבד, נכון? אז זאת אומרת, א', משהו צריך תיקון, ב', יש מומחים יותר ממני. סובה, כשעוברים למושג של עבודת השם. לא מסובך בכלל. כל מה שנתאבה הקדוש ברוך הוא פה, הוא לעשות לו דירה בתחתונים. זה כל מה שהוא רוצה. האמת בשביל זה הוא בכלל ברא את העולם. כי כדי לדעת שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, הרבה יותר קל על תקן מיכאל וגבריאל. לא כל כך מסובך. כתוב שבתפילין שלנו כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל יש גם תפילין לקדוש ברוך הוא. אבל אומרים את זה שכתוב בפסוק מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. חז"ל אומרים נפלא במדרש. אפשר להסביר מגיד את הדברים שהוא רוצה להגיד. חז"ל אומרים, מגיד דבריו, חוקיו ומשפטיו, את מה שהוא מקיים, הוא אומר לנו לעשות. את חוקיו, את החוקים שהוא עושה לבד, הוא אומר לנו. את משפטיו שהוא עושה, הוא אומר לנו. מכאן שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, מכאן שהקדוש ברוך הוא עושה מצוות. ההסבר הרגיל הוא, שהקדוש ברוך הוא מניח, כמובן זה לא מניח תפילין עם אור גשמי, ברור, אורות עליונים, אנחנו לא מבינים. אז ההסבר הרגיל, היותר רגיל, לא מבינים כלום, אבל ההסבר הראשון באי ההבנה הוא שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ומכוח זה שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, יש פה כוח לעשות משהו. אבל ההסבר היותר עמוק הוא בדיוק הפוך. אתם יודעים מה זה להניח תפילין? להניח תפילין זה להניח תפילין על לבביך. להניח תפילין זה לקרוך את שם השם ולהכניס אותו לתוך כל מה שיש בלבבי, עם שני הבטן, עם כל הג'יפה, עם כל מיני דברים שלא כאן המקום לפורטם. אתם יודעים מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. תשמעו את הפשט, זוהר הקדוש. עם ישראל עושה את הקדוש ברוך הוא אחד. והקדוש ברוך הוא אומר, יש רק עם אחד שיכול לעשות את הארץ בארץ לעשות מהארץ אחד. אתם יודעים מה זה הארץ? הארץ זה שיא הפירוד. בארץ מי שחזק מנצח ומי שחלש לא, ויש הפכים ויש ניגודים והכל אחד יותר מהשני והכל... ומי כעמך ישראל גוי שמצליח לגלות את האחד בארץ. עכשיו תשמעו את ההסבר בחסידות. ומכוח שאנחנו מצליחים להניח תפילין בארץ, מונחים תפילין בעולמות העליונים. עכשיו בעולמות העליונים אפשר להניח תפילין. קיימו מצוות תפילין, ואז מונחים תפילין בעולמות עליונים. צריך להבין את זה, זה דברים כל כך יסודיים, אנחנו חיים אותם. צריך להבין את זה, על זה כל הפרשה האחרונה, על מה היא דיברה? היום לעשותם. כך היא הסתיימה פרשת ויתחנן. אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. העולם מבין היום לעשותם, והעיקר מחר לקבל שכרם. חזרה לאותה משנה מפורסמת. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. חזרה לשנייה למשנה הזאת. מהפכה, מהפכה בהבנת המשנה. אבל המהפכה היא לחזור לפשטות של המשנה. אנחנו תמיד, אני, מחילה, תמיד הבנתי את המשנה כאן, בינינו לבין עצמנו, דוגרי. מה יותר, העולם הזה או העולם הבא? ברור שהעולם הבא, העולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין, כתוב לפני כן. ברור. אבל יש פרס ניחומים. שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, אין שם. ועל זה יש אלף סיפורים, כל פעם יש סיפורי חכמים נפלאים על זה. איך הסיפור המפורסם על הגר"א שבוכה לפני פטירתו, לפני הסתלקותו. ושואלים אותו מה הוא רוצה, ואז הוא מחזיק את הציציות שלו. והוא אומר, ארבע כנפות. ולא מבינים. והוא אומר, פה בווילנה זה עולה שני קופיקס. בכמה קופיקס קונים את זה למעלה? נפלא. אז בדרך כלל ההבנה של הסיפורים האלה היא, תראה, העולם הבא הוא ודאי יותר טוב. אבל יש דברים שהם שם. יוסה לקמצן קדוש, מעטפות ודלתות שבורים, נכון. אבל זה לא מה שכתוב במשנה. הם קוראים את המשנה לא נכון, ונותנים פשטים. זה לא מה שכתוב, במשנה כתוב משהו אחר לגמרי. במשנה כתוב, תזרו כל היוונים עכשיו, במשנה כתוב, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, מכל חיי העולם הבא, אובייקטיבי. לא, תראה, העולם הבא יותר יפה. אין בחיי, יפה, כל חיי העולם הבא לא שווים שעה אחת בתשובה ומעשים טובים. כך כתוב פה. כלומר, העולם הזה הוא יותר לאין ארוך מהעולם הבא. טוב, אבל כתוב יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. העולם הבא זה גן עדן. יש שני מושגים, יש עולם הבא של תחיית המתים. כשהמשנה הזאת מדברת על העולם הבא, היא מדברת על גן עדן. על העולם הבא. אתם יודעים מה יש בעולם הבא? אני לא יודע, אבל כתוב שצדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. במילים אחרות זה עולם ההשגה. בעולם הבא משיגים. איך ההכנות לעולם הבא אומר הרמב״ם? ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ומה יעשו אז? כך הרמב״ם מתאר את ימות המשיח ואת ההתקדמות. כולם ישיגו אותי. ומקטנם ועד גדולם. כולם ידעו אותי. וכל עניינו של העולם יהיה מה? לדעת את השם. פנון. נכון? נו, גם פה אנחנו רוצים לדעת את השם, לא? אתה הוראת לדעת וידעת. איך תשווה? אני רוצה לדעת את השם בעולם הזה. מאוד רוצה לדעת את השם. נו, המקסימום שאני יכול לראות זה עד הקיר. וגם מה שאני יכול לראות עד הקיר זה כשלא כואבת לי הבטן. וגם אז כולו אגו. עם זה אפשר לדעת משהו. אז נכון, אני מוגבל בידיעה. ומה יהיה בגן עדן? לא יהיה כאבי בטן. כי העסק כבר מסודר בסוגיה. זה העולם הבא. יודעים מה זה העולם הבא? אמרתי לכם פעם. יודעים מה זה הבא? זה כמו בקופת חולים שמחכים לרופא והרופא צועק הבא! באמת, זה הפירוש. העולם הבא פירושו, הוא פה רק מעבר לקיר, אתה לא רואה. זה פה, שם. כלומר, שם רואים מה שפה לא רואים. צויין. אז ההשגה שם היא לאין ארוך יחסית להשגה פה. אבל עכשיו יש לי שאלה, בלי להיעלם. וכשמגיעים לגן עדן ומשיגים את הקודש בו, משה רבן, הוא משיג את האינסוף? שם, בעולם הבא, הוא משיג את האינסוף? אני אגיד לכם כמה הוא משיג? אפס! אפס זולתו. סתימה מכל סתימים. ודאי, יחסית לפלורוסנטים של פה, חבל על הזמן. אמיתית, מה משיגים שם? השגה אדירה. שם משיגים שאתה משיג אפס. כאן אומרים את זה. אתם יודעים למה אין קורת רוח בעולם הזה ולא יכולה להיות לעולם קורת רוח בעולם הזה? כי תמיד אתה חושב שאתה יכול להשיג יותר. עכשיו הבנתם למה בעולם הבא יש קורת רוח? כי כשאתה יודע שאתה יכול להשיג אפס, אתה כל כך שמח. זו ההשגה הגדולה ביותר. לא יכולה להיות קורת רוח בעולם הזה, כי תמיד אתה רוצה עוד. תמיד בטן רשעים תחסר. תמיד, גם ברוחניות, אתה תמיד רוצה עוד קצת. נכון? אז ממילא לא יכול להיות קורת רוח. מה זה קורת רוח? קורת רוח זה שלווה. טוב פת חריבה ושלווה בה. מבית מלא זבחי עירי. הקורת רוח אין בעולם הזה, מותק. תפסיק לחפש, זה לא קיים. לא קיים. כי כשהאצבע עובדת, אתה רוצה שגם השמיעה תעבוד. זה לא, אין, זה, אין קורת רוח. אז יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כלומר, בוא עכשיו נחזור ונגדיר, העולם הבא הוא עולם ההשגה, והעולם הזה הוא העולם של העשייה. עכשיו, אתם מבינים מה זה מחר לקבל שכרה? מה השכר שמקבלים מחר? ארטיקל מקל. מה השכר שמקבלים מחר? מה השכרה? סוכר של אונה פח. מה מקבלים מחר? מחר משיגים מה עשיתי במצווה הזאת. מכירים את התחושה שאתה פתאום פוגש מישהו אחרי 30 שנה ודבר טוב, כל אחד מכיר את לצערנו גם הדברים האחרים, אבל העיקר זה לזכור את הדברים הטובים. מכירים את התחושה שם שאתה פוגש מישהו אחרי הרבה שנים ופתאום אתה רואה מה עשית במילה אחת טובה? מה קרה בפעם אחת של פגישה? זה רגעים שננצרים בך. מישהו שפגש לך. משהו שנתת, זה היה כמעט לא שמת לב אפילו. מכירים את זה? אתם יודעים מה זה העולם אומר? פתאום אתה רואה מה בעצם עשית פה. כל הזמן יש לך איזה מין סקרין כזה מסך, ואתה רואה מה עשית. נהנים מזיו השכינה, אי אפשר לתאר את זה בכלל לשנייה. קחו את החמש פעמים האלה בחיים שזה קורה, את השלוש, את הארבע, את השתיים, וזה כל שנייה. אז בחייך, אתה הולך להשקיע בקורת רוח בעולם הזה, כשזה מה שמציעים לך בעולם הבא. תתחיל להיות רציני. זה המושג לקבל שכרם. אז מה זה לעשותם? לעשותם זה לעשות את מה שהשם בשבילו ברא את העולם. בדיוק! אני עושה, כשאני מניח תפילין נכון, בדיוק את מה שהקודש ברוך הוא רצה? כן. כמו משה רבינו? כן. כמו שהקודש ברוך הוא רצה? כן. כלומר, בעולם ההשגה אני משיג אפס. בעולם העשייה אני יכול להגיע למקסימום. אז תגידו לי איזה עולם יפה יותר. שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה? או כל חיי העולם הבא. הרי בכל חיי העולם הבא, שהוא עולם ההשגה, אתה לא מגיע לשום השגה. אתם יודעים מה אתה עושה בעולם הזה? לכן זה נקרא תשובה ומעשים טובים. במעשה אחד שלך, אתה מיישיב את העולם אל המקור שלך. היום לעשותם. אין בכלל דמיון בין עולם הזה לעולם הבא. אתם עוד שואלים למה התורה לא מדברת על העולם הבא אל העולם הזה? כי כל התפקיד הוא העולם הזה. הכל פה. אנחנו תמיד שואפים למחר. אמרנו פעם, לא יותר מפעם, כתוב שם בפסוק, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב וצור לשונך מהרה, נכון? אז זה נראה תקבולת, פעם הזכרנו את זה, זה נראה תקבולת, מי האיש שחפץ חיים, והמקביל אוהב ימים, נכון? בערך, אם אני אזרוק כאן לאוויר, מי חפץ חיים? זה שמאה אחוז אצבעות יורמו. נכון? מי אתה חפץ חיים? למה? אם זה גם יכול לבוא בטוב בכלל, מצוין. מי אוהב ימים? אני אסביר רגע מה פירוש מי אוהב ימים. פוגשים יהודי, שואלים אותו, מה נשמע? תשובה? ברוך השם? יהיה טוב. כן? ברוך השם? חבל בזמן. יהיה מצוין. יהיה מצוין. ועכשיו, על הפרצוף. יש עוד תכונה יהודית יפה. יהיה טוב מחר, ואתמול, אתה זוכר את הדור של הפלמ"ח. יש תכונה אנושית קלאסית. אנחנו אוהבי אתמולים ואוהבי מחרים. אבל לא אוהבי ימים. אתם יודעים מה זה אוהב ימים? זה אחד שאוהב את היום. בלי מחר, אולי, מחר אולי לא. אגב, הדבר היחיד הבטוח לגבי מחר הוא שאולי זהו. שמה להגיד המשך. לא אולי נפליגה, אולי, אולי. אולי נדון על נפליגה. לא להיבהל מזה, גם לא לתכנן לפי זה כלום. אבל 50% שמחר אולי. היום, זה עשותה. מי האיש שחפץ חיים, אומר דוד המלך? זה שיכול להגיד לי שהוא אוהב ימים. מי שאוהב מחרים, לא חפץ חיים. חפץ עולם הבא. הוא לא חפץ חיים. הוא סתם בלטשכי. מסכן. כל הזמן מחכה למחר. מחר זה מאוחר. הוא גם מתרפק על אתמולים. הוא אלבום. אבל הוא לא אוהב ימים. אתם יודעים מה קורה לו? בגלל שהוא לא אוהב ימים, הוא לא רואה טוב. הוא חולם טוב. והוא זוכר טוב. יש לו כאלה לפה ולפה. אבל הוא לא רואה טוב. אגב, בדרך כלל הוא לא רואה, הוא פשוט עוצם את העיניים, כי יש סיכוי שככה תרגיש את המחר ואת האתמול יותר טוב. מי שלא רואה טוב, איך ינצור לשון אומר? יש רק דרך אחת להגיע לצורך שלך אמירה, פשוט תראה טוב. יש רק דרך אחת לראות טוב, תאהב ימים. אשר אנוכי מצווך היום, ואתם הדויקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. שם לא דויקים, שם משיגים. ההשגה תגיע בסוף לרמת אפס. מה זה ייתן? קורת רוח מלאה. לכן קוראים לזה תרכלים. אתם יודעים מה עושים בתרכלים? קורת רוח. איפה מריבים את הרגליים? רק בטח. איפה זורקים את הרעליים לצדדים? זה בפרוסדור, אבל איפה מריבים את הרגליים? מה שנקרא למה אני איכל צון ידידיך. זה רק בטרקלין. שם קורה טובה. אבל זה טרקלין אמיתי, אף אחד לא יכול להפריע לך בקורה. פתאום לא אומרים לך פתאום המבח תביא לי את ה... אין, זה קורה טובה. אתה מגיע לאפס השגה בהבנה מוחלטת. ואתה רק רוצה להידע את השם, כמיים, אני אלך לסביר. אתם יודעים מה יש בעולם הזה לעשות? להתקין לו דירה בתחתונים. מה זה להתקין לו דירה בתחתונים? עבודה. זה משהו שרק אני יכול לעשות, ורק היום. איך עושים את זה? בכל האיברים. אבל מה נותן חיות לאיברים לעשות את זה?
חי חוליות שבשדרה.
ומה נותן לחי חוליות שבשדרה חיות?
חוט השדרה.
מה מעביר את החיות מהמוחים לחיים? אתם יודעים איך מתחילות הברכות האמצעיות? אתה חונן לאדם דעת. אתם יודעים למה? כי זה המשכת הדעת. אתם יודעים על מה מתפללים? תפילה זה שלוש מילים. ברוך, אתה, השם. זה הסוף. ברוך, אתה, השם. ברוך זה להבריך, נכון? להבריך זה לקחת עץ, לקחת ענף ולהבריך אותו מתחת לאדמה כמו בגפן, והוא מכה עוד שורש והוציא אותו, להבריך מהלשון של ברך, לעשות לו ברך. זה הכוח של ברכה, של הברכה. ואלה המושגים האחרונים האחרונים. אתה והוא עצמותו יתברך. אתה. אתה. השם יוד קי וב קי. תן לי שנבין כלום. יוד קי וב קי. ואיך הוא עצמותו מהווה את העולם. משתלשל בעולם, מופיע בעולם. איך הוא מופיע בעולמות? י' ואחרי זה ה' ואחרי זה ו' ואחרי זה ה'. איך הוא מהווה את הכל? אני כמה פעמים ביום אתה אומר ברוך אתה הוויה, ברוך אתה י' כ' ו'. הפירוש של שלוש המילים הוא שאני רוצה להבריך את האתה, את עצמותו, את עצמותו, את הלמעלה מאיך שאני יכול להבין את זה, את עצמותו כפי שאני לא יכול להבין לעולם, היום לעשותם. להניח תפילין, אני לעולם לא אבין מה זה, בחיים לא אבין. אם יהיו לי את כל ההסברים של הארי, לא פה, בעולם הבא אני לא אבין מה זה. אבל כאן יש לי אפשרות לעשות מה שאין לי אפשרות לעשות למעלה, להבריך את האתה דרך השם. איך? לא תוסיפו ולא תגרעו. תעברו על המצוות של פרשת ויתחנן עקב ותראו על מה הוא מדבר. הוא מדבר על קריאת שמע ועל אחדות השם ועל אהבת השם ועל איך מעבירים את זה למזוזות ביתך ובישריך, איך תופסים את האין עוד מלבדו. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, אז בידעת היום מהשיבותי לבביך כי השם הוא האלוקים, לא רק בשמיים ממעל ולא רק על הארץ מתחת, אלא אין עוד. אתם יודעים מה פירוש אין עוד? אין עוד? עוד, עוד. מה זה עוד? מה זה עוד? עוד. יש ביטוי בגמרא, ביטוי מפורסם, כשרוצים להגיד פסוק, מביאים פסוק ואומרים כתוב כך בפסוק, למשל בעניין של קידושין, מביאים הוכחה מפסוק, ואז אומרים, אגב, חוץ מזה יש לי עוד הוכחה, בארץ יהודה נהגו כך, כך הגמרא אומרת בקידושין, בארץ יהודה נהגו כך, קופצת הגמרא ואומרת ביטוי בין שלוש מילים, נו, יהודה, ועוד לקרא, אתם יודעים מה פירוש, תגיד לי, אתה בסדר בראש? אני אומר לך פסוק, אז אתה אומר לי, ויש לי חיזוק לפסוק, ראו את זה בארץ יהודה. מה זה, צחוקים? יהודה ועוד לקרא, זה ועוד. ועוד זה סרח העודף. ועוד זה כשנשאר בהריג משהו ולא יודעים מה לעשות, עושים שוונצלח. אתם מכירים? זה התפל הזה. צריך לדעת שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל. שהשם הוא אלוקים בשמיים, אין, הכל זה רק השם אלוקים טוב. וגם על הארץ ניתן, אפילו במלחמת רוסיה יפן. זה הכל רק השם, הבנתי. ולא רק שאין עוד יש, אין עוד עוד! אין עוד דפל, אין עוד הביסל, אין עוד שוונטל. כולם יודעים שהוא אחד. אמרתי לכם פעם בהגדה של פסח, והיא שעמד על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטין. שהוא אחד כולם יודעים, אבל השאלה הם יודעים שהוא אחד בלבד. אחד 100%. מה אחד לגמרי? אבל בכל זאת, גם אני כבוד המנכ״ל הזזתי משהו היום. שעד, הביס על הכובד, לא הרבה. אבל בכל זאת משהו, ריאלי, אין ריאלי. בטח הקודש בורך, אבל לא ראית ביתו. בכל זאת. אין עוד. אתם זוכרים את רחב הזונה מההפטרה של פרשת שלח, שנכנסים שם לגג ביריחו שני המרגלים. היא אומרת, שמענו שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. סוף פסוק. פעם ראשונה ששמתי לב לזה צעקתי, אין עוד, אין עוד. אין עוד, אין עוד. חזל אומרים שהפחתה עם יהושע, אחרי זה בטח ידעים השם. אתם תופסים את ההבדל? בטח שיש אלוקים השמיים מעל ועל הארץ מתחת. יש עוד או אין עוד? עוד זה סרח העודי. עוד זה זה שנשאר שם בסוף של הקליפות. משם מתחיל כל הרבה בזור. מאיפה מתחיל כל הרבה שם? מהשוונצלח. מהקשקוש. אתם יודעים מה קורה כשנפסק חוט השדרה? אין עוד. אין המשכה של המוחים. אין חיות. אין חי חוליות. יש איברים. זה זמן שאול. זה זמן שאול עד שאיזה פסל יעלה עליך. אין שום שאול. ולמה אומר משה רבינו לעם ישראל והתחנן זה עקב? פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם. אין אפשרות לא לשכוח. זו מציאות העולם. האדם נברא כך שהוא ישן. הוא שוכח. אם האדם לא היה שוכח, הוא לא היה יכול לחיות כאן. ברוך השם ששוכח. יש רק דרך אחת להתחיות מחדש. חוט השדרה. ואותו תעבוד. זה מילים יפות את השם אלוקי חתירה. איך? ואותו תעבוד. איך עושים את זה? זוכרים את רבי שמעון בן נתנאל שביקש ממנו רבן יוחנן בן זכאי לדעת מהי הדרך הישרה שהדבק בה האדם שדיברנו לפני שבועיים, ומה הוא אמר? הרואה את הנולד. עכשיו מבינים? הרואה את הנולד זה זה שחי את היום. הרואה את הנולד זה זה שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. הרואה את הנולד זה זה שמצליח לחיות כך. שואלים אותו, ומה הדרך הרעה שהתרחק ממנה האדם? והוא אומר מה? הלווה ואינו משלם. הוא חי בו. הוא בכלל לא מבין שהוא לווה. הוא לא משלם. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום. זה בכלל לא משלם. הוא תופס עולם מובן מאליו. אין לו חוט שדרה כאן. הוא לא יכול לראות את הנולד. הוא לא מקושר למקום. ואז אמרו לנו, תגיד משנה, תגיד מה אתה אומר. כל אחד אומר שם דברים, אתם זוכרים, רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע וזה. ומה בא רבי שמעון בן נתנאל ואומר? בגלל. הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. עכשיו מבינים למה? וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע, אל התחנונים לפני המקום. תתפלל באופן קבוע, זה נקרא הווי זהיר, תזכור להיות קבוע, כי אוי ואבוי אם חוט השדרה לא קבוע. צריך להיות קבוע מאוד. אבל אתם יודעים איך צריך להתפלל? כתוב, עד שיתפקקו כל החוליות שבשדרה. זה דבר קבוע שיש לו את הכי הרבה גמישות. כי השמה מסתיימת והוכתבתם על מזוזות ביתך ובשעליך. חשבתם פעם? פעם חנכתי, הייתי בחנוכת בית, משהו שאני אקבע מזוזה והייתי צריך לברוח ואז אמרו שצריך להגיד משהו ואתה
הייתי תקוע במילים האחרונות שאמרתי, פתאום שמתי לב מה בירכתי, אף פעם לא מגרתי. בירכתי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לקבוע מזוזה. פתאום נורא נבהלתי, אתה תקפיא מאיפה זה דור לראות אם בירכתי ההון. זה בטח בלבול, איך אפשר לקבוע מזוזה? אחרי זה חשבתי שבאמת המזוזות הרי זה לא המזוזה. אצל היהודים זה הכל, למה זה נקרא נטילת ידיים בגלל הנטלה. לפני שהיה מזוזה, יש מזוזות בדרך. אחרי זה נהיה נטלה. קודם כל יש מזוזות, נכון? אז זה מזוזות וזה משקור. המזוזות נקראות מזוזות, כי לדלת יש אפשרות לזוז. המשקוף הוא קבוע, והמזוזות מאפשרות זוזה. נגיד מה זה לקבוע מזוזה. הבית יכול להיות בצוח. אדם רוצה לזוז. אז למה רוצה בית? כי הוא רוצה מקום קבוע שאפשר לזוז ממנו. נמאס לו לזוז ולקבוע. אבל הדבר שהכי יכול להיות מסוכן זה לקבוע בלי אפשרות לזוז. צריך לדעת לקבוע מזוזה, זה מסובך. כל הסיפור שלנו, כל הפרשה, זה הכוח הזה להתחדש, להתחדש. הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, זה חוט שדרה קבוע, אבל כל החוליות יכולות להתפוקק. ואז מספר את הגמרא שם, שכשמישהו היה מניח את רבי עקיבא מתפלל במקום הזה, הוא היה מוצא אותו במקום השני. זה נקרא עמידה אצל רבי עקיבא. כי זה הייתה הקביעות מזוזה שלו. וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע אל התחנונים. זה הסיום של המשנה, ולא הבנו איך זה קשור. ואל תהי רשע בפני עצמך. זה גבל. אם תתפלל, ותמשיך להיקבל את החילות שלך מהמוחים, אתה אף פעם לא תהיה רשע בפני עצמך. אתה תמיד תדע שיש תקווה. אתה תמיד תדע שיש אפשרות להגיד ברוך אתה, השם. ואז שתבקש לברכנו, לברך עלינו, תבקש את זה ודאי גם להיות בריא, אבל תבקש להיות בריא כדי שאפשר שיהיה ברוך אתה השם. לא כי צריך להיות בריא, כי צריך להיות בריא כדי שיהיה ברוך אתה השם. כי איך יהיה ברוך אתה השם? אם לא תראה לו עניין. כי איך אפשר יהיה להקים דירה בתחתוניים? אם לא יהיה פה. ישמר לך פן תשכח, זה טבעו של עולם, ואתם ההולכים להיכנס לארץ, אומר משה רבינו, זה האלף, אלף, אלף של היכולת לשכוח, ומזה להגיע לעבודה זרה. ואתם מתיישנים ואומרים, אל תעיז להגיד שיהיה עבודה זרה, כך כמו הרביצו וזרקו אבנים על ירמיהו, אל תעיז להגיד. תמיד זרקנו אבנים ואמרנו, איכל השם, איכל השם הם. ודאי שאתה יכול להגיד. תוך שנייה אתה יכול להגיד. כי כשאתה לא זוכר את מקור החיות, אז כוח המשיכה עובד. ברור. אז מה אתה מציע? גלות? לא. אני מציע גלות עם קונטרול. אני מציע תפילה. אני מציע לגלות מהמציאות ולחזור אליה, בשליטה. אתם יודעים מה עושים לפני שהולכים להתפלל? עושים שלושה צעדים מהמציאות וגולים למוחים בגלות. ואומרים ברוך אתה השם. כשמסיימים ורוצים שיחלצון ידידיך ויוכלו לחזור אל המציאות, חוזרים אל המציאות. ומבקשים להשלים את המציאות הזאת, כמו שעושה שלום במרומיו. שאפשר יהיה לחזור למציאות. יש אפשרות שלא תשכח, כי בצר לך ומצאוך. אבל יש אפשרות שלא תשכח, כי אתה תלמד לעשות את זה. דרך לעשות את זה היא באותו תעבוד. מצווה תף למד א', שהיא לא מצווה בין המצוות, היא לא איבר בין האיברים. כל החיות, מן האיברים הפנימיים לכל. היא לא מצווה, ובלעדיה אין בכלל מצווה. חג שמח.